ויצא. פרשת ויצא, פסוק הראשון, מספר לנו על יעקב אבינו שיצא מבאר שבע והלך לחרן, וכל ההמשך ידוע. אנחנו ניקח תוכן פנימי של הפסוק השייך לכל אחד מאיתנו, מיוסד על פי מה שכתוב במקומות רבים, למשל לאור החיים הקדוש כותב שיעקב אבינו זה בעצם משל לנשמה של כל אחד מאיתנו. ויעקב אבינו,
נשמה.
יעקב אבינו זה הנשמה. הנשמה של כל אחד מאיתנו דומה ליעקב אבינו. וכמו שיעקב יצא מבאר שבע, כל נשמה כשהיא יורדת לעולם, היא גם כן יוצאת ממקור הנשמות שקוראים לו באר. שבע, כמו שנאמר, שנשמה לפני שהיא יורדת לעולם, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע, כמו שכתוב. בגמרא מופיע בתחילת ספר התניא, אז כל נשמה, נשמה מגיעה מבאר שבע, היא באה ממקור שהיא עוברת את השבועה והיא יורדת לגוף, שזה כמו חרנה, היא יורדת למקום שבו היא צריכה, כמו יעקב אבינו, להיות בבית לבן, להתעסק עם כל הסובב בבית לבן, ובסוף המטרה היא כמו יעקב לחזור חזרה עם גדוד של צדיקים שהצליח להוציא מתוך המקום. אז בהקשר לרעיון הזה, אני רוצה שנלמד תוכן קצר של מכתב אחד שהרבי כתב ביוד כסלב, תפשין יוד דלב, מכתב כללי לכל אנשי שלומנו ולכל אחינו בני ובנות ישראל, מכתב כללי. אומנם הרבי לא מקשר את זה לפרשת ויצא, אבל זה הרעיון של המכתב. רבי פותח בכך שאנחנו נמצאים עכשיו בערב של חג הגאולה, של הרבי האדמו"ר האמצעי, אחרי זה של האדמו"ר הזקן. אז בעצם צריך לאחל לכל אחד, שכל אחד יהיה לו את הגאולה הפרטית שלו, כי הנשמה גם היא נמצאת בתוך גוף, בתוך מאסר פרטי, גם שהכל טוב ברוך השם, אבל הנשמה נמצאת במאסר, וצריך שיהיה גאולה באופן שהיא תרגיש טוב במקום הזה, ולא להפך, כמו שרבי כותב ככה. כל נשמה במהות שלה זה משהו מאוד טהור, מאוד נקי, מאוד זך. יש ביטויים שרבי מביא שהנשמות הן באות מתחת כיסא הכבוד. ממש, הנשמה היא טהורה. היא לא שייכת לתאוות העולם, היא לא שייכת להבלים, לגשמיות, לחומריות, ודאי, היא לא שייכת לכל זה. אבל כשבתוך הגוף, אז אין לה ברירה. השידוך שהקדוש ברוך הוא שידך אותה עם הנפש הבהמית והגוף, היא נגררת בעל כורחה אחרי כל מיני תאוות העולם, דברים חומריים ודברים גשמיים, וזה לא נעים לנשמה המצב הזה. אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? הוריד הקדוש ברוך הוא נשמה עשרות שנים להיות בכלא, להיות כל הזמן במקום, במצב לא נעים, לא נוח. היא מרגישה מטופשת עם ה... ריצה אחרי שטויות ותאוות העולם, אבל הקדוש ברוך הוא אומר שווה המאמץ, כי יש כאן שליחות. השליחות הוא להביא עולם החל מהגוף שלנו, הסביבה שלנו, ובסוף כל העולם, עולם מזוכח, עולם נקי, עולם טהור. בשביל לעשות שליחות כזו, המלך שולח את בן המלך, הוא לא שולח מישהו שהוא פחות מהמקסימום, כדי לפעול את השליחות. אז הסבל הוא סבל, אבל שווה הסבל בשביל התוצאה. אז רבי כותב, כמה הנשמה מצטערת שהיא רואה שהיהודי לא מסתפק בעצם הסבל של הנשמה כשהיא כבר ירדה לגוף, והוא מוסיף עליה סבל על סבל, והוא מבזבז את ימיו ואת מחשבותיו ואת התעסקותיו בהבלי העולם ובחומריות של תאוות העולם. הנשמה מסתכלת מהצד שלה עלינו, כאילו, מה אתם עושים לי? לא מספיק שאני בתוך גוף, ואני כבר ככה גם נאלצת לסבול את כל השעות המרובות שהולכות, ניקח יממה של 24 שעות, כמה שעות הולכות לשינה ולאכילה ולטיול, ואם זה עבודה, אז מה נשאר כבר לזמן האיכות של הנשמה? אז איזה סבל הנשמה כשהיא רואה שמבזבזים את הזמן. והדבר הזה, אומר הרבי, קודם כל מאבדים את ההזדמנות לעשות את השליחות האלוקית. דבר שני, זה פשוט טיפשות. במקום להתעסק בדבר אמיתי, אתה מתעסק בדבר שהוא בעצם שטויות. זה, חז"ל רמזו את זה במשפט אחד, שהם אמרו, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן, נכנס בו רוח שטות. רוח שטות, למה רוח שטות? כי אומרים לך, קיבלת עשרות שנים בשביל להגיע לטוב ולאמת, ואתה מבזבז את כל הימים והשעות והזמנים לדברים שהם פשוט שטויות, אז זה פשוט רוח שטות במלוא מובן המילה. ואז הרבי מסכם ואומר שהקדוש ברוך הוא הרי הוא תכלית הטוב. הקדוש ברוך הוא רק טוב. אז למה הקדוש ברוך הוא לקח נשמה והוריד אותה ממקום כזה גבוה לתוך הגוף? אם הוא תכלית הטוב, היה צריך שיהיה להשאיר את הנשמה במקום טוב. כנראה שאי אפשר להגיע ליעדים הטובים באמת, אם לא עוברים דרך זה. אבל מספיק הירידה הבסיסית שהקדוש ברוך הוא קבע. אנחנו לא צריכים להוסיף, מה שנקרא, ולהחמיר את המצב בהתנהגות שלנו. ואם האדם, ומה שהרבי מסיים את המכתב אומר, אם האדם יבין את המטרה שלו בכל הדבר הזה, ויבין שהקדוש ברוך הוא אמר, כדאי כל ההתעסקות עם כל כך הרבה שעות של גשמיות ואוכל המוכרח בשביל המעט טוב שתצליח לעשות, אז במקום לשקוע לפעמים באיזה עצב ודכדוך מכל הבלבולים שיש לנו, אדם הפוך צריך לשמוח מהעובדה שהוא נבחר להיות שליח אלוקי לעשות את השליחות הזו. ולא לומר, אז למה אני נמצא בכזה סביבה ולמה יש לי כאלה ניסיונות ולמה יש לי כאלה התעסקויות. הקדוש ברוך הוא בחר בך לזכך את הסביבה שלך, ואתה צריך לעשות את זה מתוך שמחה, מתוך שמחה על הזכות והשליחות שאתה יכול לפעול את הפעולה הזאת. זה בעצם תמצית של העניין. הרבי מסיים ואומר, הרי אנחנו התחלנו עם חודש כסלו, הגאולה של אדמו"ר הזקן, הגאולה של אדמו"ר האמצעי. היסודות בתורת החסידות זה שמחה. אז איך אדם יגיע לשמחה? אם הוא יבין באיזה שליחות הוא נמצא. כמו בן מלך שנשלח למקום רחוק, אז יכול מצד אחד להיות שקוע באיזשהו בלבול ודכדוך, למה אני נשלחת כל כך רחוק? ויכול באותה מידה להיות בשמחה גדולה, הנה זכיתי להיות השליח של המלך לעשות את הפעולה שלו. ונסיים, למשל, ידוע, היה פעם אדם שעבר ליד ארמון המלך, והוא שומע בן אדם שר בחוץ. אז הוא התעניין מאוד מה הוא רוקד, מה הוא שר, מה הוא עושה שהוא כל כך שמח. אז הוא התקרב לגדר לראות מה הוא עושה. הוא רואה שהוא בסך הכל נמצא עם המגרפה ואוסף את הלכלוך שיש בחצר של המלך, והוא שר וצמח. אז הוא אומר לו, אדוני, מה אתה שר? מה אתה שמח כל כך? אתה מנקה זבל בסך הכל, מה יש לך כל כך לשמוע? מה, אתה יודע מה זה לנקות את הארמון של המלך? זו זכות גדולה לנקות את הארמון של המלך. אז כמה הוא שמח? אז זה אמרו חסידים כמשל, שאדם, אותו דבר בחיים שלו, שהוא, לפעמים אנחנו צריכים להתעסק עם מה שנקרא כל כך הרבה, להתאפק מכל כך הרבה בלבולים ושטויות. ואדם כאילו אומר, מה הקדוש ברוך הוא שלח אותי לכזה מצב להתעסק עם זבל? אבל אם אנחנו נבין שאנחנו, יש לנו ארמון של מלך לבנות, ארמון של מלך לנקות, אז במקום לשקוע בעצבות או בדכדוך, למה זה הסביבה שלנו, הפוך, נבחרנו לעשות שליחות, אז את השליחות נעשה מתוך שמחה ומתוך רוממות, כי המלך שלח אותנו. כשאדם עובד מתוך שמחה, אז גם המניעות והעיכובים יורדים, יותר קל לו בחיים, הוא מגיע לגאולה אמיתית ושלמה בזה.